אמרו חכמים בפרק עשירי מלכות אישות על החיות בית, וכן תקנו חכמים שכל הנושא בתולה יהיה שמח עמה שבעת ימים, אינו עוסק במלאכתו ולא נושא ונותן בשוק, אלא אוכל ושותה ושמח, בין שהיה בחור בין שהיה אלמון. ואם הייתה בעולה, אין פחות משלושה ימים. כלומר, כשמדובר בנישואים שניים, הרי לא פחות משלושה ימים שהחתן צריך לשבות ממלאכה על מנת להיות יותר במחיצתה, להרבות את השמחה, על מנת שהנפשות יתאחדו ויתמזגו. כי זה לא כל כך דבר פשוט שבני אדם מתחתנים, זה לא העיקר להיות באכסניה אחת, זה לא העיקר להיקרא נישואים, אלא צריך בשום שכל לגרום לכך שהתכונות הייחודיות שכל אחד מבני הזוג, למרות השוני, ימצאו את הדרך איך כל אחד משלים את השני. לכן נאמר בתורה שמצוות עשה ושימח את אשתו שנה תמימה, נקי אל ביתו שנה תמימה. וכתב החינוך שהחובה לשמח את האישה שנה תמימה, אין הכוונה שלא יעבוד עבודה, כי הרי ברור שאחרי שבעה ימים לבתולה או שלושה ימים לבעולה עובדים, גם אפילו בתוך הימים האלה בדבר עבד מתירים. אבל מעבר לזה, הכוונה היא שלא יצא בלי לידע אותה, בלי לבקש רשותה. וזאת אומר החינוך כדי שכל הזמן הדמות שלה ונפשה תהיה חקוקה אצלו בליבו, כך שבעזרת השם יתברך גם לאחר שנה בכל מקום שהוא יהיה, כל הזמן דמותה חקוקה אצלו ודמותו חקוקה אצלה. ובדרך כזו, אומר החינוך, לא יהיה חס ושלום שום פגיעה בקדושה, שום תועבה, שום בגידה, אלא הכל בדרך השם, רק ראה חיים עם האישה אשר אהבת. זוהי הדרך העולה בית אל. כאן המקום להעיר שבאמת אף על פי שהשתדלנו כמה שאפשר לנהוג לפי המנהגים של אבותינו, מטבע הדברים כפי שאמרתי אתמול, שלא תמיד אנחנו היום בנסיבות שלנו יכולים הכל מכל כל לעשות כמנהגנו. כך למשל ניתן דוגמה, החופה והקידושין בתימן לא הייתה מציאות כזו שהאימהות באות ועומדות בצד. גם לא היה מצב שבו הכלה והחתן עמדו זה ליד זה, אלא הגברים ישבו בפני עצמם ושם נמצא המורי והחתן, ואנשים בחדר שלהם. ובשעה שכבר מברכים את ברכת האירוסין, האבא מוביל את הקידושין מהחתן אל הכלה. ובשעה שאומרים שבע ברכות בשביל החופה, אז מכריזים על ייחוד, והחתן והכלה נכנסים לחדר הייחוד. וכשגומרים את הייחוד, זה הולך לגברים וזה הולכת לנשים. כלומר, שיא השיאים של הצניעות היה אצל אבותינו בתימן, ואנחנו היום רחוקים מאוד מאוד מאותם דרגות כל כך גבוהות, כל כך גבוהות של צניעות שאבותינו נהגו בתימן. אבל פטור בלא כלום אי אפשר, וצריך קצת לערב דעתו עם הבריות על מנת שלאט לאט נוכל לדבר אפילו על הדברים האלה. כי יש מצבים שאתה אפילו לא יכול לדבר על הדברים האלה, כי אתה נחשב כמטמיע, נחשב כמטמיע. כיוצא בדבר, החובה של כיסוי שער ראש האישה הוא לא מהנישואין כפי שנאמר בשולחן ערוך, אלא אצל אבותינו ולפי פשט התלמוד הוא מעט הלידה. מעט יותר ילדה קטנה, לא הייתה ילדה קטנה בתימן שלא הייתה עם גרגוש, לא הייתה ילדה כזו. לא היה מצב כזה שאישה הייתה בלי גילויית שיער רק בגלל שהיא לא נשואה. יש להם בעיה מה קורה עם אלמנה וגרושה, שהרי כבר הייתה עם כיסי ראש. האם עכשיו תחזור ותגלה שיער ראשה? חלק מהפוסקים אומרים, וזה רובם, לא, תמשיך להיות עם כיסי ראש. וחלק אומרים, אבל איך היא תוכל להתחתן? אם יראו אותה עם כיסי ראש, אף אחד לא יתעניין בה, יחשוב שהיא נשואה. ולכן מתירים לה, יש עם פאה נוכרית, יש מתירים לה בלי, אבל ללמדנו, אצל יהודי תימן לא היה ספק בדבר הזה, אלא תמיד היה כיסי ראש בין ילדה בין נשואה. וכשעמדנו ודיברנו על הדבר הזה, בין תלמידי חכמים ובין אנשים מלומדים, אמר מי שאמר, אדם שהוא בר דעת, אז הוא אומר, לפי ההיגיון הזה, כיוון ששיער באישה ערווה, וכי שיער של בתולה איננו ערווה, וכי רק שיער של אישה נשואה הוא ערווה, וזוהי קושיה. אמנם יש מפרשים אומרים, שכיוון שהאדם מצרף גם את העניין של השיער וגם את העניין של הנשואין, יצר רק גדול יותר הוא לכיוון האיסור ולא לכיוון היתר. דוחק, הסבר דחוק. אבל ברמת העיקרון, אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את השיער של האישה כחלק מהנוי שלה, מהיופי שלה, ויופי כזה עלול לגרום לפתיון, אם כן מליאך המליאתם. ומשום כך כאמור, אבותינו מנעו את הגילוי ראש כבר מילדות, כבר מילדות, אבל כאמור, זוהי דרגה מאוד מאוד גבוהה, שאין אנו יכולים להגיע אליה היום בימינו שלנו. אולי כשיבוא מלך המשיח, אבל כעת קשה מאוד מאוד בכלל לקיים את העניין הזה. כמובן, הם נבוכים בשאלה הזו, האם מותר לקרוא קריאת שמה מול שיער של אישה שאיננה נשואה. נניח שהיא לא חייבת בכיסוי ראש בגלל המנהג, אבל האם מותר לקרוא קריאת שמע מול שיער של אישה? תנו והתפלפלו בדברים האלה, אבל לא אמרתי את הדברים האלה אלא בשביל להראות עד כמה המבוכה היא גדולה, ועד כמה מורשת אבותינו היא בעלת דרגה רוחנית גבוהה, שהלוואי, הלוואי אם נצליח להציל ולשמר משהו מן המשהו ממנה, והקדוש ברוך הוא יסייענו ומעשה רצונו. רבי חנן יבנגש אומר לסעוד אדם.